בשבוע שעבר עסקנו במבוא כללי לאגדות חז"ל, הסברנו מאיפה הדבר הזה מגיע אלינו, באיזה טווח של שנים מדובר, מה מדובר, איך מדובר וכולי, ואמרנו שאנחנו רוצים היום להקדים הקדמה קצרצרה לגמרות התמוהות ביותר שקיימות בש"ס, שזה אגדתות של רבא בר בר חנה, פרק חמישי במסכת בבא בתרא, והדברים, פשוט בואו נקרא אותם, סיכמתי אותם כאן, ויש פה גם מראה מקומות, ואני חושב שכל אחד יוכל להיכנס לסוגיה בצורה טובה. עיקרו של התלמוד הבבלי עוסק בענייני הלכה. יחד עם זאת הוא משופע בדברי אגדה רבים. סיפורים, משלים, מעשי חכמים, דרשות, פסוקים ועוד. הלומד והמעמיק יגלה עולם נפלא, כולל כללים ופרטים ייחודיים לאגדה. אמרנו שבתלמוד הבבלי בערך רבע שייך לאגדה, רבע מהתלמוד הבבלי. כמה דפים יש בתלמוד הבבלי?
2000
ומשהו, 7 שנים כפול, כמה זה 7 כפול 365? מחזור
100
משהו כזה, אז רבע מתוך זה, זאת אומרת קרוב ל-500, קרוב ל-500 זה דפים של אגדתא, וזה כל המפעל הגדול של בעל העין יעקב, ובתלמוד הירושלמי יש למעלה מ-1000 מימרות של אגדתא. עכשיו הדבר המעניין באגדתות של רבא בר בר חנה, אין להם שום הגבלות בספרות חז"ל, אין שום סיפור שם שמופיע בבראשית רבא או במדבר רבא או בירושלמי או באיזה מדרש הלכה או משהו כזה, הסיפורים הללו מופיעים רק שם, אין להם שום. הרבה פעמים כשאנחנו לומדים פה אגדות חז"ל אנחנו עושים השוואות ומראים מה יש בתוספתא, מה יש בבבלי, מה יש בירושלמי, זה קיים רק שם. חכמי ישראל שיקעו באגדה אמונות ודעות, חוכמת חיים, דרכי הנהגה, ענייני מוסר, דרך ארץ, ידיעות היסטוריות ועוד. מי שייכנס לפני ולפנים של עולם זה ייכנס לבית חייה של כנסת ישראל לדורותיה. הכרת הקדוש ברוך הוא וידיעתו מקבלות מימד שונה לגמרי. ואנחנו רגילים להזכיר את הספרי. דורשי אגדות אומרים, רצונך להכיר את מי שאמר והיה העולם, למוד אגדה, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. גם ההכרה האנושית משתנה. הישר בעיניו תעשה, אלו אגדות משובחות הנשמעות באוזני כל אדם. בין האגדות הפזורות במרחבי התלמוד, אני צריך להפסיק להיות פסימי ולהיות אופטימי. באתי לפה בשלוש דקות לשמונה, בית מדרש חשוך, פה יש בן אדם אחד, אמרתי, טוב, יגיעו, יהיה מניין, יהיה פה זה, אני בלי נדר מקבל על עצמי לעשות תשובה. ואני חס כאילו על הדפים של הישיבה, וזה זה טיפשות, זה לא לחוס, זה לזלזל בתלמידים, אני מתנצל. אז בעזרת השם נעשה תיקון לעניין הזה, אני מתנצל לפני מי שאין לו דפים. אז גם ההכרה האנושית משתנה והישר בעיניו תעשה, אלו אגדות המשובחות הנשמעות באוזני כל אדם. בין האגדות הפזורות במרחבי התלמוד, וזה מה שדיברנו כאן בשבוע שעבר, על שתי התפיסות, האם התלמוד הוא לברינט, זאת אומרת איזה מבוך אחד גדול שאין בו, מה שאומר רב צודק הכהן מלובלין לפחות ב6-7 מקומות בכתביו, שכל דבר הוא מסודר, ואם האגדתות האלה הם בפרק חמישי בבבא בתרא יש לזה סיבה, ואם אגדתות מסוימות הם בגיטין יש סיבה, ואם כל פרשיות המן הן מצויות ביומא יש לזה סיבה, ואלה שתי תפיסות, וגם התפיסה הזאת היא בסוף מדברת על הכוח של תורה שבעל פה. אז ניתן למצוא במקומות מסוימים קבצי אגדות הסובבות סביב דמות אחת או עוסקות בנושא משותף. יש פה הרבה מראה מקומות שמי שירחיב את העיון שלו יכול להרוויח מזה הרבה דברים. אחת מקבוצות האגדות שזכתה להתייחסות בולטת ומיוחדת לאורך הדורות, הן מבחינת הפרשנים והן מבחינת הפרשנויות, מכונה בשם אגדות רבא בר בר חנה או מעשיות רבא בר בר חנה. רבא בח בקיצור. הכוונה היא ל-15 סיפורים המופיעים בתלמוד הבבלי במסכת בבא בתרא, בין הדפים עין ג' עמוד א' לעין ד' עמוד א'. דרך אגב, בהמשך יש שם עוד סיפורים ועוד עניינים. צריך להתנצל את ההתנצלות שעשים, אתה תעלה למעלה, תצלם דוץ וכו'. טוב, אמרתי, אנחנו כבר... מקווה שיש פה... אז זה, תיקח שלך דוץ? או...
כן.
אז תצלם 7-8 סטים כאלה. אז אז יש כאן 15 סיפורים, תהפכו לרגע את הדף ותראו למעלה את השמות, את השמות שנתתי. עכשיו השמות הללו בזמנו הפרשנות של הרב קוק לאגדתות של רב בר בר חנה מופיעה בתוך מאמרי הראייה. אז הרב שלמה חיים אבינר כדרכו בקודש הוציא איזה מפתח. הרב עמיטל אמר שאם לא שומעים את הבכי של התינוק אי אפשר ללמוד, אז אנחנו שומעים פה בכי של תינוק, אז איך אנחנו יכולים להמשיך הלאה? אז זה סיפור, אני מתפעל מזה כל פעם, זה סיפור שמלווה ישיבה קרוב ל-50 שנה. זאת אומרת, סיפור שסביבו הסיפור הזה של, של הרב עמיטל. אז הרב אבינר ערך איזה מפתח לתוך כל העניין הזה, ונדמה לי שחלק גדול מן השמות, או כולם, או חלקם, אז אלה שמות הסיפורים. הסיפור הראשון שבעזרת השם נראה אותו בפעם הבאה, היי גל אדמת בה לספינה, גל גדול, תהפכו את הדף שמטביע את הספינה. הסיפור השני זה בין גלה לגלה, מה קורה בין גל לגל בים. הסיפור השלישי זה הורמין בר ליליטה. ליליטה זה איזשהו שד, איזשהו עניין, יש איזה מישהו שרץ על החומה, רץ על החומה מסביב, כאילו פועל נגד השדים. אורזילה בר יומה, הקורטה דהוויה, הקורטה זה צוורדיה, ההוא קברה, עוד אחד של ההוא קברה, סגי ספינטה, ההוא ציפרה, ציפור ענקית שמגיעה עד לשמיים ועומדת בתוך, בתוך הים. אנו אבזי, אבזים שמינות ומלאות בשומן ובבשר, ההוא טאיה, ההוא טאיה זה אותו ערבי, אותו טועה במדבר, מתי מדבר, הר סיני שיש סביבו משהו, בלוי קורח וערה אורקיה דנשקי האדדי. אלו 15 הסיפורים. עכשיו למען הגילוי הנאות, מי שיפתח שם את הגמרא, יש שם בהמשך עוד אגדתות, בהמשך של עיני עמוד א', אבל זה לא קשור לחטיבה הזאת של רב בר בר חנה שבה אנחנו עוסקים. הכוונה היא ל-15 סיפורים המופיעים בתלמוד הבבלי. הסיפורים מופיעים אגב דיון בגמרא לביזרי ספינה, בראש פרק חמישי המוכר את הספינה. ראשיתם של סיפורים אלו במה שסיפרו יורדי הים לרבא בר בר חנה, כדי שנדע מי זה הבן אדם הזה. הערה 3, המורה בבלי בדור השלישי של האמוראים, אנחנו מונים בדרך כלל 7 דורות של אמוראים, הוא נחשב לתלמידו המובהק של רבי יוחנן. רבי יוחנן, אנחנו מכירים אותו, רבי יוחנן וריש לקיש, אנחנו מכירים אותם כזוג, הוא מסר מאמרים רבים בשמו. הרמב״ם בהקדמה ליד החזקה כתב, ומגדולי החכמים שקיבלו מרבי יוחנן, רבא בר בר חנה. וכתב בעקבות זאת המהר"ל, כי רבא בר בר חנה היה נודע שמו שהוא בעל תורה. זאת אומרת, כאילו שכל אחד מהאמוראים לא היה בעל תורה, אבל הוא היה משהו מיוחד. נודע שמו שהוא בעל תורה, נראה שנולד בבבל ועלה ללמוד תורה בארץ ישראל. הוא נדד בארצות רבות בים וביבשה, וחכמים נהנו לחקור אותו על מה שראה ושמע. אז אני חוזר למעלה, ראשיתם של הסיפורים במה שסיפרו יורדי הים לרבא בר בר חנה, המשכם בחזיונות מופלאים שנראו לו אודות חיות וגרמי הטבע השונים, וסופם במה שנתגלה לו במסעותיו בים ובמדבר. אז ראינו את השמות של הסיפורים. המתבונן במכלול הפרטים המרכיבים את קבוצת הסיפורים הללו משתומם ונדהם. משהו מוזר ביותר. תיאור הפעולות והמעשים בסיפורים נראה כשאוב מעולם דמיוני ורחוק. מספרים בערכים גדולים, פרטים משונים, תוצאות לא מובנות, חיות ואנשים בעלי מימדים ענקיים ועוד. כל אלה מעלים את השאלה, מה רצו חז"ל ללמדנו דווקא בצורה זו? מה זה? מה מלמדים אותנו? והסברתי בפעם הקודמת, או שאולי לא אמרתי את זה כאן, אבל אחת העוולות הגדולות ביותר שנגרמו להגדה, קשה מאוד להגדיר מה זה אגדה. ההגדרה הראשונה נמצאת אצל אחד הגאונים, רב שמואל בן חופני גאון. הוא אומר, מה זו אגדה? כל מה שהוא לא הלכה הוא אגדה. עכשיו תארו לעצמכם, אתם פה כולם בחורי חמד, מצלצלת איזה אמא אחת למשגיח ואומרת לו, תגיד לי, הבת שלי רוצה לצאת עם פלויני, אתה יכול להגיד לי מה הוא? כן, הוא לא גנב, הוא לא רוצח, הוא לא מתפרע, הוא לא זורק צלחות בחדר אוכל. רגע, זה מה שיש לך להגיד עליו? זה מה שאתה רוצה להגיד לי על הבחור הזה? מה זאת אומרת אגדה זה כל מה שהוא לא הלכה? מה זו אגדה? אין לזה הגדרה, אנחנו מדברים על הגאונים, זה למעלה מאלף שנים, עד היום אין הגדרה טובה יותר למה זה אגדה. כי מה הבעיה? הבעיה היא המורכבות. מצד אחד, מעשי חכמים זה אגדה, גוזמאות זה אגדה, הרחבת הסיפור המקראי זה אגדה, משלים זה אגדה, הכל זה אגדה? אז מה זה אגדה? אז מקליטים אותי פה, אז אני לא יכול להגיד את כל מה שאני עושה, אבל חלק, הלכתי לבדוק במילונים המודרניים מה זה אגדה, איך הם כותבים, מה זה אגדה. פתחתי את מילון הלשון העברית. מי כתב את מילון הלשון העברית? נו, ציונים, משכילים, איך עוד לקרוא לכם? אליעזר בן יהודה. אז הסתכלתי, מה הוא כותב, מה זה אגדה? רבותיי, זה העוול הכי גדול שנגרם לאגדה. כי מה כתוב שמה? כתוב שם שהאגדה זה כל מיני, עכשיו, איך התחלנו את השיעור? רצונך להכיר את מי שאמר והיה העולם? למוד אגדה שמתוך כך אתה מכירהו. אז מה זה, סיפורי בדים? זה כל מיני הלחיות גדולות וכולי? מה שהגננת מספרת בשעת ריכוז בגן? זה אגדה? זה דברי אלוקים חיים, מה הפשט בדבר הזה? אבל בגלל המורכבות של העניין הזה, עכשיו בואו נוסיף...
מה אומר אלי אלי אלי? איך הוא מגדיר את זה?
מה זה?
איך הוא מגדיר אגדה?
סיפורי בדים, סיפורי דמיון וכו' וכו', לא רק הוא. יש מילון הלשון העברית המודרנית של בת, אותו דבר. באבן שושן אפילו, הוא מביא שתי הגדרות. עברתי פשוט על סדרת מילונים, הייתי באיזושהי ספרייה, עברתי למדור המילונים ואמרתי, איך הם מגדירים אגדה? ובאמת הבעיה היא בעיית הגדרה, מה זו אגדה, מה לכלול בתוך כל העניין הזה.
הם מתכוונים באגדה לשלגיה ושבעת הגמדים.
נכון, אבל מה קורה? ממקורותינו שלנו תרגמו את זה לכל עשו חכמים, וכך אנחנו נשארים עם התחושה הזאת, זאת אומרת, יש איזה סיפורים כאלה וכו'. אנחנו עוסקים בדברי אלוקים חיים. רצונך לומר את מי שאמר והיה העולם למוד אגדה. אז מה, שלגיה ושבעת הגמדים? אז איך אנחנו מבינים את הדבר הזה? והעניין הוא שעד היום, אני מדבר על גדולי ישראל, אני לא מדבר על משהו אחר. אין, לא נמצאה הגדרה יותר, כי זה דבר שכולל הרבה מאוד דברים. קל לנו מאוד להגדיר דברים שכוללים דבר אחד, אבל קשה לנו מאוד להכניס להגדרה דברים שתחת הכותרת שלהם יש הרבה מאוד דברים. אתה מדבר על ידיעות היסטוריות, זה אגדה. אתה מדבר על מעשי חכמים, זה אגדה. אתה מדבר על משלים, זה אגדה. על דברי גוזמה, זה אגדה. הכל נוטריקונים. כמה נוטריקונים הביא רש"י פרשת שבוע? אני מקווה שגמרו פה שניים מקרא ואחד תרגום, ואם לא להזדרז, זה פרשיות עמוסות מאוד. אב המון גויים נתתיך. עד עכשיו היית זה לארם, עכשיו אתה לכל העולם, עוד נוטריקון. מאיפה זה מגיע? זה גם אגדה. אז הקושי הוא להגדיר את העניין הזה, איך, מה אנחנו עושים איתו. ולכן אני אומר שמי... עכשיו, כל מה שאני אומר כתוב, אם תפתחו מסכת ברכות, יש שם מבוא לתלמוד של רבי שמואל הנגיד, והוא, מה שאמרתי זה כתוב שם. הוא מביא את זה בשם הגאונים, בשם רב שמואל בן חופני גאון כמדומני, וכך הוא מגדיר את העניין הזה. עכשיו תראו לאיפה הדבר הזה הגיע. עד להיכן מגיעה תמיהה על קבוצת מעשים זו, ניתן ללמוד מן המשקל היסטוריה מיוחס עליהם, שהוא מעל ומעבר לאגדות חז"ל האחרות. רבי שלמה אבן וירגה, כתבתי פה מתי הוא חי, בספרו שבט יהודה, יש כמה מהדורות לספר הזה, מתאר ויכוח אידיאולוגי בין הנוצרים ליהודים בעניין התלמוד. אנחנו מכירים, אנחנו יודעים שהרמב"ן היה לו הרבה מאוד ויכוחים עם הנוצרים. אנחנו יודעים שיש תיאורים אפילו על ארמונות בספרד שבהם מזמינים ויכוח הרמב"ן, מזמינים את הרמב"ן לכל מיני ויכוחים, לכל מיני עניינים. יש עוד מתווכחים, יש בספרייה למעלה, בטור האחרון, אוצר ויכוחים. אוצר ויכוחים זה אחד מעשרת האוצרות, היה יהודי בארצות הברית בשם אייזנשטיין, שהוציא 10 כרכים, שהכותרת של כל ספר זה אוצר. אוצר מפרשי אגדה של פסח, זה דבר אחד. אוצר דינים ומנהגים, אוצר מדרשים, זה 2 כרכים. ובמסגרת זאת יש אוצר ויכוחים, כל הוויכוחים ההיסטוריים שהיו מסביב לכל מיני עניינים. עכשיו שואל אני אתכם, אם כתובים בתלמוד דברים שנראים דברי גוזמה והווי, מה זה צריך להטריד את הנוצרים? מה זה צריך?
רוצים לנגח.
מה זה? אבל רוצים לנגח דווקא באגדתות של רבא בר חנה, וזה מה שמעניין פה. ויכוח היה בין איש נוצרי ובין איש יהודי לפני המלך, דון אלפשנונו מפורטוגל. אמר המלך, יש לי על הדברים האלה השגות, אביהם בסוף עניינו, ואני אומר שכיוון שהמנהג שלכם לומר דברי שקר ושב, רבותיי, זה אקטואלי לימים שלנו. הילד המנוול הזה בן 13 שדקר את הבחור בגבעת זאב, הוא חי בפסגת זאב, הוא חי או מת? מכחישים, מספרים כל מיני סיפורים לעולם ולנו וכו' וכו'. אז דברי שר ושקר, הוחזקתם לשקרנים בכל דבר. ואני שמעתי בוויכוח אחד, זאת אומרת, אתם באים ואומרים מה שיש לכם תורת השם, אני שמעתי שאתם אומרים בתלמוד שלכם שנמצא צוורדע גדולה כ-60 בתים, וזה הסיפור החמישי, אקרורתא דהביא, בעזרת השם נגיע אליו, ושתנין בלע אותה, ושבא עורב ובלעו ודילג על האילן. כל זה מופיע באגדתות של רבא בר בר חנה. אז אומר המלך הנוצרי, תגידו, מה אתם עושים פה? איזה סיפורים אתם מספרים? וכל אלו דברי שקר מפורסם, כפי מה שנתאמת. ועוד אתם אומרים, וזה סיפור נוסף שמופיע באגדתות של רבא בר בר חנה, שבים אוקיינוס נפל ברזל ונתגלגל 7 שנים ולא ירד לקרקע. עכשיו, כל אחד מאיתנו יודע שחוק המשיכה אומר שאם שמת משהו בים והוא כבד, אז הוא מיד נופל למטה. לא מדבר אם שמת חתיכת קרש, זה צף, למה ואיך וכו'. מי ראה במעמקי הים אם ירד או לא? ועוד אתם אומרים כי איש חכם ראה בים שנתגעו גליו, ובין גל לגל 300 פרסאות, וזה שקר, כי כל הים ההוא אינו אלא 300 פרסאות. מה, בין גל אחד לגל השני?